שבוע שעבר למדנו שני דברים. דבר אחד, שכשבן אדם מתחבא, כשהוא חוטא, הוא בעצם מפחד מהשם. רק זה בא לו בצורה כזאת שנדמה לו שהוא מפחד מבני אדם. אבל בעצם הוא מפחד מהשם. כך הוא הביא בשמו בעל שם טוב. הוא הסביר למה, בגלל שכשהוא בא להתנכל לקדושה שבקרבו עד הסוף, אז זה מתגלה. וההתחלה של הגילוי של הקדושה זה יראה. רק כשהיראה מתגלית, ובעצם היו אמורים להתגלות אצלו כל המדרגות של הקדושה, לא רק היראה. הוא מתנכל לכל הקדושה. אף על פי כן, היראה זה הדבר הראשון שמתגלה, אז לכן מתגלה היראה. וגם היראה עצמה, היות שהוא לא כלי לגילוי היראה, הוא במדרגה נמוכה, הוא במקום לא טוב, אז זה מתגלה אצלו כפחד מפני בני אדם. זה דבר אחד שלמדנו. הדבר השני שלמדנו, זה שזה לא רק כשבן אדם בא לחטוא, אלא לפעמים בן אדם עושה חשבון נפש, והוא מוצא שכל מה שהוא עושה, הוא עושה רק בשביל בני אדם. סור מרע, עשה טוב, הוא עושה רק בשביל בני אדם. אם ייקחו מכאן את הבני אדם, הוא יתנהג אחרת לגמרי, הוא יתנהג הרבה יותר גרוע. אז גם על זה הוא צריך לזכור שבעצם הוא לא ירא מבני אדם. הוא ירא מהשם יתברך. רק בגלל שהוא לא ראוי, אז זה מתלבש בצורה כזאת. עכשיו, מה עושים עם זה? כאילו, בסדר, אנחנו יודעים שזה ככה. מה אפשר לעשות עם זה? אז הוא אומר שהבן אדם צריך, בעקבות זה, הבן אדם צריך לדעת שהקדוש ברוך הוא לא מתנהג איתנו כמו שאנחנו מתנהגים איתו. אנחנו הרבה פעמים שוכחים אותו ונותנים לו את הגב, נותנים לו עורף, מפנים לו עורף. וחז"ל הרי אמרו שאם תעזבני יום, יומיים מעזבקה, שאם בן אדם מתרחק השם גם מתרחק, אבל זה הכל מבחינת הגילוי של הדברים. הבן אדם מתרחק, אז הוא מאבד חיות, מאבד חשק, אבל בפנימיות הבן אדם תמיד מושגח, והקדוש ברוך הוא תמיד דואג לו ותמיד מסתכל עליו ולא רוצה לעזוב אותו ככה. והוא צריך לזכור את זה. וממילא הוא צריך לדעת שתמיד תמיד הקדוש ברוך הוא מראה לו דרך איך לחזור. אפילו אם כרגע הוא רואה דבר לא נקי, או שעולה לו במחשבה דבר לא נקי, זה תמיד רמז מהקדוש ברוך הוא שהוא צריך לחזור. וזה אפשר להסביר בכמה אופנים. אפשר להסביר את זה באופן אחד, שיכול להיות שהבן אדם כבר נקי, רק הוא עדיין לא תיקן את העבר. אז מראים לו עוד פעם תמונות מהעבר כדי שיחזור בתשובה על העבר. אבל עכשיו זה לא שייך אליו. אפשר להסביר גם, יש גם מקרים אחרים שהבן אדם זה כאילו להדליק לו נורה אדומה, שאם הוא לא יאסוף את עצמו, הוא לא ייקח את עצמו בידיים, לאן הוא מסוגל להגיע? אז מראים לו דבר כזה, ואז הוא צריך להבין שזה פעמון הזרה מצלצל, זה לא באמת ללכת עם זה וללכת לעשות ככה. כאילו אומרים לו את זה כדי שיתרחק. אבל תמיד הוא צריך להאמין שהקדוש ברוך הוא חושב עליו ומראה לו, מרמז לו לחזור אליו. זה הקטע האחרון שראינו. עכשיו מכאן הוא ממשיך, נקודה אחת הוא לוקח מכל מה שהוא דיבר קודם וממשיך לפתח אותה. הנקודה הזאת, מה שהוא דיבר בקטע האחרון ממש, שאפילו אם בן אדם נמצא במדרגה נמוכה, השם אף פעם לא עוזב אותו, אז בעצם איפה זה כתוב? בעצם זה כתוב בתנ"ך, ברש"י, בירמיהו, נדמה לי שזה פרק ל"ה. לא, פרק ל"ה זה הנבואה של בני יונדב בן רחב. זה לא פרק ל"ה, זה יותר מאוחר. יש שם את הסיפור של החורבן בירמיהו פעמיים. פעם אחת באמצע הספר, פעם אחת בסוף הספר. הספר נגמר עם הסיפור של החורבן, אבל יש באמצע הספר יש תיאור יותר ארוך של החורבן, ואחרי שהכל נגמר, אז נבוזרדן מגלה את בני ישראל לבבל. ואת גדליה בן אחיקם הוא משאיר בארץ. עם דלת העם. ואז הוא פונה אל ירמיהו ואומר לו, אתה ניבאת על המקום הזה ועל העיר הזאת את כל מה שהגיע, עכשיו אני נותן לך את הברירה, אני לא אקח אותך בשבי, אבל אני נותן לך שתי אופציות, או שאתה נשאר פה עם גדליה בנחיקה, או שאתה בא איתנו. הוא לא קשר אותו, כתוב במדרש, ירמיהו ראה שאנשים קשורים בידיים, אז הוא הכניס את הידיים שלו. הוא ראה שקשורים ברגליים, הכניס את הרגליים שלו, אבל הבבלים הוציאו אותו משם, כי הם חיבדו אותו, כי הוא היה נביא. ואז, לא כל כך ברור שם הפסוק, כתוב, ועודנו לא ישוב, ושוב על גדליה בן אחיקה. זאת אומרת, הוא לא החליט מה כן ומה לא, אבל נבוזרדן רואה שהוא יותר נוטה להישאר בארץ, אז הוא אומר לו, תלך לגדליה בן אחיקם, והוא נשאר עם גדליה בן אחיקם, ואחר כך יש סיפור שלם שנהרג גדליה וכל היתר ירדו למצרים ולקחו גם את ירמיה, וירמיה לא רצה, סיפור שלם. על כל פנים, שם ברש"י כתוב מה הייתה ההתלבטות של ירמיהו. כתוב שם שירמיהו התחיל לחשוב, איפה אני צריך ללכת? בהתחלה הוא רוצה ללכת איפה שיש יותר יהודים, לעזור להם. אבל אחר כך הוא הבין, כנראה זה מרוח הקודש, הוא הבין שהשכינה גולה איתה. ותמיד, הוא יהיה תמיד לאן שהשכינה לא גלתה. איפה שהשכינה לא גולה איתם, היא תשאיר אותו, את ירמיהו. אז הוא חשב, אבל לאן הולכים רוב היהודים? הם הולכים לבבל, אז עדיף שאני אשאר פה, ואז השכינה תלך איתה. זאת אומרת, שהשכינה היא בגלות עם ישראל, לא רק שהשכינה בגלות על ידי החטאים שעשינו, השכינה היא בגלות כדי לשמור עלינו, וכדי לעורר אותנו, וכדי שבסוף נוכל לחזור מהגלות. זה הנקודה, ואת זה הוא מוצא גם בכלל וגם בפרט. אצל כל אחד מישראל יש בחינה של קרבה אל נפשי גאלה. זה גאולה פרטית. יש גאולה פרטית ויש גלות פרטית. והגלות הפרטית זה כשבן אדם מאבד את תחושת הנוכחות של השם יתברך. מה פירוש הוא מאבד? זה לא שהוא מפסיק להאמין, הוא מאמין. אבל הוא מאבד את זה כמובן מאליו, שאם נגיד שפה יש קיר, הבן אדם לא ישכח, אפילו שהוא יהיה עייף, הוא לא ישן שבוע. והוא יהיה בולבל לגמרי, אבל כשהוא ינסה לברוח מכאן, הוא לא ינסה לברוח דרך הקיר. יש דברים שהם כל כך פשוטים, ואם, יש סיפור על משה פיינשטיין, שהוא הלך למיגריישן באמריקה, למשרד הפנים, בשביל להאריך את זה היה בתחילה, כשהוא בא מאירופה, הוא היה צריך להאריך את רישיון הנוכחות שלו בארצות הברית. הוא עוד לא קיבל אזרחות, אז וזה הגיע היום האחרון, אז הוא נסע לזה, נסעו איתו עוד כמה חבר'ה, והוא היה צריך לגשת לדלפק עם התעודה שלו, עם המסמכים שלו, ומישהו מהחבורה הזאת היה בן אדם לא חכם, נעמד שם 18 ולא היה אפשר לעבור לפניו. זה היה התאריך האחרון, וכאילו, אז אמרו לו, רב מוישה, אז הוא אמר, דושתי תוונת, עומד כאן קיר, אתם רוצים שאני אעמוד, שאני אעבור, איך אני יכול? זאת אומרת, אצלו, הנוכחות של השם יתברך, הנוכחות של משהו שעל פי תורה הוא לא נכון, זה היה אצלו כמו קיר. מה אני יכול לעשות? איבדתי, יכול להיות ששילם כנס אחרי זה, לא יודע, מה יכלתי לעשות? השאלה הזאת, מה יכלתי לעשות? יכלתי גם להגיד להפך, אני עברתי לפני המתפלל, מה יכלתי לעשות? זה היה התאריך האחרון. ופה זה תמיד נפגש עם מה מובן מאליו ומה בנוי מעל, כאילו. אצל רב מוישה פיינשטיין המובן מאליו היה שהשם הוא פה, ומול הפנים שלו לא אומרים, לא עושים אחרת ממה שהוא ביקש. ולמצוא היתרים בשעת הדחק, הוא היה מספיק תלמיד חכם. זה לא היה לו בעיה, כן? אבל בכל אופן, לפעמים אנחנו מגיעים לנקודה כזאת, ולפעמים אנחנו מאבדים את הנקודה הזאת. הרבה פעמים כל העניין נשאר אצלנו, הוא נשאר אצלנו. זאת אומרת, אם יעשו משאל עם וישאלו במה אתה מאמין, אנחנו נכתוב מלוך על הארץ כבודו. אבל לא מעבר לזה. זה לא נכנס במקום של המובן מאליו. זה לא קיים כמו שהכיסא שאני יושב עליו קיים, או כמו שהיד שלי קיים. לכן, זה נקרא שאני בגלות, והקדוש ברוך הוא מוציא את התחושה הזאת של הנוכחות שלו מהכוח אל הפועל, על ידי זה שהוא שולח לי שעונים מעוררים, כל מיני שעונים מעוררים, והשעונים המעוררים יכולים להיות לא סימפטיים בכלל. והבן אדם צריך תמיד לזכור, לנצל אותם ולהתעורר על ידי, לא לסגור להם את הפה. עכשיו, מה בכל אופן הדרך הראשית, הדרך הראשית להתחיל כן להרגיש את הנוכחות של השם, כמובן שהיא דרך איטית והיא דרך ארוכה, זה הדרך של התפילה. על זה הוא מדבר עכשיו, על הנקודה הזאת. שבן אדם כשהוא מתפלל, הוא צריך לדעת שני דברים. קודם כל צריך לדעת שהוא מדבר עם השם. כמו שאומרים, הוא לוחש להשם באוזן את התפילה שלו. אבל מצד שני, הוא צריך לדעת שעכשיו הוא לא במדרגה הזאת שהוא מרגיש שהוא עומד מול השם, למרות שהאמת האובייקטיבית היא שהוא באמת עומד מול השם, בלי קשר למה שהוא מרגיש. הוא צריך להחזיק בראש את שני הדברים האלה, וככה לעמוד ולהתפלל. זה כמו הטיפטיף על האבן בסיפור של רבי עקיבא. בסוף משהו ייפתח לו, יכול להיות שזה ייקח שנה, אבל בסוף משהו ייפתח לו. בסוף הנוכחות של השם יתברך תכבוש את ליבו, וזה יהיה אצלו המובן מאליו. עכשיו, על זה הוא הולך לדבר עכשיו, וכשבא האיש הישראל להתפלל, צריך לגלות מקודם, מה פירוש לגלות? לגלות בתודעה שלו, הוא לא יכול מיד לגלות בלב שלו, אבל לגלות בתודעה את בחינת השכינה שירדה עלינו בגלות, והיא נמצאת גם בקרבנו, רק שהיא מכוסה בלבושים. היא מכוסה בלבושים מינים ממינים שונים, השם ישמור, אבל היא נמצאת. והוא מוציאה ומגלה אותה בתפילתו. אז הוא מוציא אותה חלקית, לאט לאט, אבל הוא כל פעם מגלה אותה יותר. ואיפה זה מרומז? בבחינת ממעמקים קראתיך השם. אנחנו בדרך כלל רגילים להסביר ממעמקים שזה יותר גבוה מאיתנו. אבל יש את המעמקים שהם, איך כתוב שם, מבטן שאול שיבעתי. זה כתוב ביונה, בהפטרה של יום כיפור במנחה קוראים לזה. מבטן שאול שיבעתי, ממעמקים קראתיך, יכול להתפרש גם כמו מבטן שאול שיבעתי. או כמו ויקרא את יוסף ויריצו מן הבור. שיוסף היה מדרגה עליונה מאוד, אבל בגלוי הוא היה אסיר, הוא ישב בבור תחתיות, וזהו, זה היה המציאות שלו. ופרעה שהוא הקליפה והוא צריך להיות למטה, הוא יושב על כיסא ומזמין את יוסף, מעלה את יוסף אליו. כן, קורא אני את השם שיעלה מן המעמקים שלי. בתוכנו נמצא השם, בתוככי נמצא השם. ואני קורא לו שיעלה מהמעמקים ויתגלה. שיעלה מן המעמקים שלי, הוא כותב את זה ביידיש. יש כאן מישהו שמבין יידיש? מי זה? פולמן טיפניש, רוף יחדירה רויס השם. הבנת?
מהעומק
שלי צריך להוציא. אתה מבין יידיש.
אני יודע כמה מבין.
כן, ברוך השם, שתפח עכשיו. העיקר שאני לא לבד. מהעומק שבקרבי, אני קורא לך שתצא החוצה, שתפסיק להיות שם רק בעומק, כמו שאומרים, לצאת מהכוח אל הפועל. ובאלוקות שמגלה מקרבו מתפלל להשם. עכשיו, מה זה אומר בחינה מעשית? אני קורא, זאת אומרת, אני מעורר את האמונה הפשוטה, זו הנקודה. אין לי עכשיו, אני עוד לא בדרגה הזאת שאני מרגיש שהביתי השם לנגדי תמיד, כמו איך יש סיפור עם עתיק שעבר במסורת. בעצם מי כתב את השביתי השם לנגדי תמיד בשולחן ערוך? מאיפה לקחו את זה? זה קטע של הרמב״ם. הרמב״ם כותב, שביתי השם זה בתהילים. אבל זה הקטע שהרמב"ם מסביר את זה ככה, ש... שאדם תמיד יראה את עצמו כעומד לפני השם. על הרמב"ם אומרים שבבוקר כשהוא הניח תפילין, היה לו נטייה מרוב יראה ליפול לאחוריו. ואז היה מישהו תמיד עומד מאחוריו ושם לו יד על הגב, שאם הוא... שאם זה יתקוף אותו, כמו שאומרים, אז, שהוא ייתן לו, שייתן לו קונטרה, שלא ייפול. זה, הסיפור. זאת אומרת, אנחנו לא במדרגה של יראה כזאת, יראה פשוטה. אם היו אומרים לנו שפה מעבר למחיצה יושב רבי יוחנן, או, או, או רבי עקיבא, כן? ואפשר לקבל אצלו עיצה או ברכה או משהו, לא כל כך מהר היינו נכנסים. זה היה די מפחיד אותנו. היינו עושים חושבים רגע, אולי הולכים באיזה פינה ומתוודים לפני זה. לא היינו רצים ככה. וכשאנחנו ניגשים לתפילה, אז אין בעיה. ניגשים לברז, מרטיבים את האצבעות, וכבר צועקים את התפילה. זה, אין שום בעיה בכלל. אז העבודה שלפני התפילה זה לזכור שאנחנו הולכים לדבר עם השם. זו עבודה פשוטה, לא צריך לדעת הרבה גדולת השם והרבה עניינים גבוהים וכל זה. פשוט לזכור שעכשיו משוחחים עם השם, בוא נגיד לא רק מדברים אליו, מדברים איתו. מדברים איתו, קיבלנו עכשיו רשות להיכנס ולדבר איתו. זה נקרא להשתדל להוציא את, את השם שנמצא במעמקים, להשתדל להוציא אותו מהכוח אל הפועל. זה רק אמונה, זה עוד לא תחושה. אבל אם חוזרים על זה הרבה פעמים, התחושה תגיע בסוף. אז עם האלוקות שהוא מגלה מקרבו, מה שהוא מצליח על ידי האמונה להתגלות, בכל אופן, הבן אדם קצת אוסף את עצמו כשהוא חושב מחשבה כזאת, אז על ידי זה, עם זה הוא מתפלל. זאת אומרת, אז הוא כבר מתפלל, הוא כבר הופך את הכל ללשון נוכח. יש אבל הרבה פסוקים ב... כשאנחנו אומרים קרוב השם לכל קוראיו ולכל אשר יקראו באמת. מי אומר את הפסוק הזה? אם השם אומר את הפסוק הזה, אז הוא אומר קרוב אני לכל קוראי, לכל אשר יקראוני באמת. ואם אנחנו אומרים את הפסוק הזה, אז אנחנו אומרים קרוב השם אלינו, כשאנחנו קוראים אותו באמת. זה מסוגנן כאילו שמישהו שלישי מדבר. וזה בכוונה כך, כדי שכל אחד יוכל להזדהות עם זה. כשמישהו שלישי אומר את זה, אז זה תיאורטי, זה כאילו מנוכר, זה כאילו... זה שיעור תנ"ך, זה לא תפילה. מגלים לך אינפורמציה שהשם הוא קרוב לכל קוראיו. אז קודם כל, עם הכוונה הפשוטה אנחנו, אבל מה שהוא דורש מאיתנו, שנהפוך את זה מהוא לאתה. כאילו שנוסיף בראש, אתה הוא זה שקרוב לכל קוראיו, לכל אשר קרוב באמת. לא רק לכוון את הקרוב לכל קוראיו. להפוך את הכל לאמירה לנוכח, לאתה. ואז אם הוא מצליח באמת להתחבר לתפילה כזאת, כמה שכל אחד יכול, התפילה שמתפלל היא כמו שהיית בקדושת לוי, על ויקרא השם השם, שהשם יתברך קורא להשם. קדושת לוי לא מתכוון לפסוק שכתוב בתורה, הוא מתכוון לפסוק שמופיע בתפילה. בתורה, אם לא היה כתוב לפני זה שם השם, איך כתוב שם? ויעבור השם על פניו ויקרא. אם היה כתוב ויעבור על פניו ויקרא השם, ואחר כך היה פסיק והיה כתוב השם ערך אפיים, אז היה אפשר להסביר, זה קצת תחביר לא נוח, אבל ויעבור על פניו ויקרא מי השם, מה הוא קרא? השם ערך אפיים. אבל בפסוק כתוב ויעבור השם על פניו ויקרא. אז אני כבר יודע שזה השם. למה כתוב אחרי זה עוד פעם השם השם? אז חז"ל דורשים כל מיני פירושים, אחד לפני שהבן אדם חטא ושהשם ממשיך להיות אלוקים שלו גם אחרי שהוא חטא, אם הוא חוזר בתשובה וכל זה. אז כתוב פעמיים השם, ויש פסיק באמצע, צריך להפסיק כשאומרים את זה, לא להגיד את זה ברצף. צריך להגיד השם ופסיק ועוד השם, יש הרבה דרשות נאמרו על זה. אבל הקדושת לוי מדבר על השם השם שאומרים ב-13 מידות, בתפילה. שם הוא אומר... ויקרא השם השם כן רחום וחנון. הקדוש ברוך הוא ששוכן בתוך הלב שלנו, הוא זה שצועק דרך הפה שלנו, השם כן רחום וחנון. וכל מה שאנחנו אומרים עם כל ההקדמה הארוכה ל-13 מידות הרחמים, זה לעורר את השם אשר בקרבנו. הרב בני ישראל אמרו, יש השם בקרבנו עם עין. הם התלבטו בנקודה הזאת. יהודי צריך לדעת שיש השם בקרבנו. יש השם עמנו. שאל גדעון, היש השם איתנו? היה נפלאותיו אשר סיפרו לנו אבותינו. אז צריך לדעת שהן הן גבורותיו, שגם, זה גם הנפלאות. רק אנחנו לא מבינים את זה, אבל זה גם הנפלאות. גם זה הנפלאות. וצריך להפריש עצמו, קודם התפילה, מן העולם, ולכוון שהוא מתקרב אתה לדבר עם השם. זה בדיוק מה שהוא אמר קודם. כשהוא מתקרב אתה לדבר עם השם כביכול, הוא גם כותב את הלשון לדבר עם השם, הוא לא אומר לדבר אל השם, הוא אומר לדבר עם השם. וכשמפריש את עצמו מן העולם ושעונו, שבן אדם עושה כאילו פסיק, כאילו, כשהוא נכנס להתפלל, אז כאילו כל העולם שבחוץ פסה, יש הלכה שאדם שנכנס להתפלל צריך, איך כתוב שם? להיכנס שיעור שני פתחים לתוך הבית הכנסת. אז יש המפרשים שלא יישב ליד הדלת, כי זה כאילו דרך הרי, אלא אם כן זה המקום הקבוע שלו, זה כאילו שהוא יתיישב רגע והוא מיד רוצה ראשון לברוח, אז שלא יתיישב ליד הדלת שתיישב יותר בפנים. יש מפרשים שזה שיעור של זמן, לפחות הפחות את הכמה שניות שלוקח ללכת רוחב של שני פתחים, פתח בגמרא זה 400, 400 זה 2 מטר, רוחב של שני פתחים זה 4 מטר, כמה לוקח ללכת 4 מטר? כן, כמה זמן לוקח ללכת 4 מטר? 5 שניות, פחות. אז לפחות את הזמן הזה בן אדם צריך לתת, לא מיד שהוא נכנס לבית הכנסת או למקום תפילה שלו בבית, לא מיד להתחיל להתפלל. לחכות רגע. השנייה הזאת שהוא שותק, כבר יש לזה משמעות. עכשיו זה תלוי איזה בן אדם הוא. יש בן אדם שמספיק לו השנייה, ויש בן אדם שזה צריך לקחת יותר זמן. תלוי כמה... כמה גויים שיקורים רוקדים לו במוח לפני השנייה הזו. אם יש שם הרבה חבר'ה, אז זה לוקח יותר זמן. וכשמפריש את עצמו מן העולם ושעונו, אז גם הלבושים, כל הלבושים שדיברנו קודם, שבעצם אנחנו יראים מהנוכחות של השם, אוהבים את הנוכחות של השם, ובמקום זה אנחנו מקבלים יראה זרה ואהבה זרה וכל מיני דברים, כי אנחנו לא רואים לקבל. למעשה אנחנו כמו בן אדם שיש אנשים שצריכים פסיכיאטר, אפשר להגיד אפילו דחוף. הם מסתכלים, הם גם רואים את הקיר. דיברנו על הקיר, בואו נמשיך לדבר על הקיר. הם רואים את הקיר, אבל הם רואים במקום הקיר, הם יכולים לראות פה את מעמד הר סיני, הם יכולים לראות את בית המקדש, הם יכולים לראות אריה טורף, הם יכולים לראות איזה מפלצת, הם יכולים לראות כל מיני דברים בקיר הזה. הם פשוט לא רואים נכון. למה הם לא רואים נכון? כי דעתם משובשת. הם עברו שבירת כלים. זה כמו שמסתכלים, מי שיש לו משקפיים יכול לנסות לדרוך על המשקפיים ולשבור אותם, לקבל שושנה של סדקים. מכירים את זה? הרבסקה כזאת. פעם היו רואים את זה על האוטובוסים, כשהיו זורקים אבנים, היו עושים הרבסקות. וכשאתה, דרך דבר כזה, כשאתה מסתכל, אתה רואה עולם אחר לגמרי מהאמת. אתה מסתכל דרך משהו עקום, אתה רואה משהו אחר לגמרי. אם אנחנו, הדעת שלנו משובשת, ואנחנו לא מתמסרים להשם יתברך, אז למרות שאנחנו לא צריכים פסיכיאטר, בחברה האנושית אנחנו נורמליים לגמרי, אבל יחסית לאין אדם חוטא אלא אם כן נכנס ברוח שטות. הרוח שטות מעוותת אותנו, ואנחנו מקבלים את כל ההתעוררות שהשם שולח אלינו, אבל אנחנו מקבלים אותה דרך ראי עקום, דרך דברים עקומים, אז מקבלים כל מיני דברים שליליים. ברגע שאנחנו מחבים את העולם, כמו שאומרים, מחבים לעולם את הכפתור של הווליום ושל ה... את הוויזואלי, כאילו סוגרים עיניים, נכנסים בית כנסת, עכשיו אין עולם. אז אנחנו גם מזיזים את כל המצב שלנו ואת כל הלבושים, ואז את ההתעוררות שנקבל עכשיו, נקבל בלי לבושים כאלה עקומים, בלי זכוכיות שבורות. אז גם הלבושים שחלק אלוקות מלובש בהם, בכוחו, מחשבותיו או רצונו וכל מעשיו, שהם כולם משקפים את החלק האלוקי באופן עקום, כל אלה, הלבושים האלה חולפים, והאלוקות שבהם מתגלה, ואז הבן אדם יכול לקבל את הנוכחות של השם יתברך בהדיה, כמו שאומרים, מפורש, בצורה אמיתית, לא דרך כל מיני דברים כאלה. ולמה זה תלוי, בכמה זה, יש בזה דרגות, לפי, הוא מתכוון לפי ערך, הפרשתו אתה מן העולם והתקרבותו להשם. ככל שהוא יותר עוזב את התפיסת עולם שלו ואת כל זה, הוא נכנס יותר, כמו שאמרו לכהן גדול, ראה לאן אתה נכנס. אז ככה, אז הוא יותר מתפטר מהלבושים הלא נכוניים, ואז הוא יותר רואה את השכינה. ובשעת התפילה, זה הכל לפני התפילה. וזה אלו דברים שאין להם שיעור. אצל כל אחד זה נראה אחרת. אחד צריך פחות זמן, אחד צריך יותר שקט, כל אחד צריך, אבל צריך לתת את זה, בזה מותר להיות מפונק, כן? בדברים כאלה. כל אחד צריך לתת לעצמו את התנאים שאוכל באמת, לפני התפילה, שאוכל לנקות את הראש. ובשעת התפילה צריך לשעבד את כל כוחו שיפעלו האהבה והיראה. אז כל כוחו בפשטות, זה מה שנקרא יגיעת נפש. זה כל כוחו. בטח שאם בן אדם יישב, כמו שאנחנו יושבים עכשיו, הוא ימלמל את המילים, איך אומרים, עם הטייס האוטומטי. ככה, על זה, הוא יסמוך על זה שהוא מכיר את זה בעל פה, הוא לא ישים לב מה הוא אומר, אז איפה אהבה ואיפה יראה, ואיפה, רק יחכה מתי התפילה תיגמר. אבל אם הוא מתמסר למה שהוא אומר, הוא מקשיב למה שהוא אומר, הוא מתייגע, אז הוא ודאי שהתפילה אמורה להביא את הבן אדם לאהבת השם ולהיראת השם. התפילה לא נועדה רק שהשם ישמע אותנו, היא נועדה גם לזה שאנחנו נשמע את השם. ובכלל גם בכוח גופו יעבוד. לעבוד את השם בכוח גופו זה כבר סיפור אחר, זה משל אפשר לתת על זה. קשה מאוד להסביר את זה ככה. תראו לעצמכם שאני, יש לי איזה תיק במשקל קבוע שאני מעביר כל יום, התיק הזה שוקל 5 קילו. ואני ניגש, אני לוקח, אני מעביר את זה. אני מכיר את זה. עכשיו, יום אחד הוציאו מהתיק את כל המסמכים ואת כל הדברים שיש שם, שמו שם גושי מתכת. עכשיו זה שוקל 30 קילו. אני לא מגיל למשקל הזה. אני לוקח את זה, זה לא זז. אבל אם מישהו יבוא ויגיד לי, תשמע, היום צריך להעביר X, Y, Z, והיום זה הרבה יותר כבד. אז אני אגש ואני ארים את זה, ואני ארים את זה. ולא יהיה לי שום בעיה. כי ברגע שאני יודע מה זה אמור להיות, אז אני אוסף את עצמי, זה משהו בנפש, זה לא בדיוק, ביד יש לי את אותו כוח. אבל אם אני אוסף את עצמי, אז אני מרים את זה עם ידיעה שפה צריך להשקיע, אז זה מתרומם. ואם אני רוצה לקחת את זה כמו שאני מרים ספר, אז זה לא יתרומם. אני פשוט לא משקיע את הכוח. יש לפעמים שבן אדם בתפילה, הוא משקיע את המוחים, כמו שאומרים, את ההבנה שלו. וזה נכון. אם הוא משקיע את ההבנה שלו בתפילה, אז הלב שלו יתעורר. זה הדרך. יש לפעמים שזה לא מספיק, שיש לו כל כך הרבה מניעות, כל כך הרבה בלבולים, שהוא צריך לדעת שעכשיו להשקיע בתוך התפילה את המחשבה שלי, התיק של היום הוא לא שוקל 5 קילו, הוא שוקל 300 קילו. רק מה, אני יכול להרים אותו. אם אני רוצה, אני יכול להרים אותו. פה בן אדם כבר צריך לאסוף את כל ההוויה שלו. הוא קורא לזה, בכל כוח גופו יעבוד. הוא נשאר לשבת על הכיסא, מה הוא עושה בתפילה עם הגוף? אבל הוא עובד את השם עם כל כוח גופו, עם כל... זה בחינת, הוא לא מביא את הכל עצמותי תאמרנה, הוא מביא פסוק אחר. בבחינת כל העונה אמן בכל כוחו. העונה אמן בכל כוחו, גם בן אדם יצעק את האמן שישמעו אותו ברחוב השביעי, זה לא כל הכוח שלו, הכוח שלו כולל גם ריצות וטיפוסים וכל מיני דברים. אבל בעניין הזה הוא אוסף את כל כוחות גופו ונפשו, כדי שזה לא יברח לו כל העסק על כל המניות וכל הדברים האלה. עכשיו, למה הוא דווקא מביא את הקטע של כל העונה אמן בכל כוחו, והוא לא מביא את כל עצמותי תאמרנה? אז בעצם הוא מתכוון כאן לעוד עניין, יכול להיות שהוא... כן, זה קשור עם הקטע של קודם. קשור עם הקטע של קודם. בעצם מי מעורר אותנו? אם הדיבורים, בוא נאמר, בוא נחזור לפסוק קרוב השם לכל קוריו, לכל השם קורו באמת. בעצם מי אמר את, מי אמר את המילים האלה? דוד המלך. ודוד המלך אמר אותם ברוח הקודש. תהילים נכתב ברוח הקודש. נאמר ברוח הקודש, נכתב ברוח הקודש. ממילא מה יוצא? יוצא שאלה דיבורים של הקדוש ברוך הוא. וכשאנחנו אומרים אותם, ואנחנו מזדהים איתם, וכמו שאמרנו, אנחנו הופכים את הקרוב השם לכל קוריו, לאתה השם קרוב לכל קוריך, כל מה שאנחנו עושים זה שאנחנו עונים אמן לקריאה האלוקית. זה לא שאנחנו אומרים פה דבר חדש. זה ברור? ויש כל כך הרבה דברים שמושכים אותנו הצידה, שלא נוכל לומר אמן לקריאה האלוקית, על זה צריך לאסוף את עצמנו עם כל הכוחות. על זה צריך לאסוף עם כל הכוחות. בשביל זה הוא אומר, אם כל כוח גופו יעבוד, מבחינת כל העונה אמן בכל כוחו. לפעמים בשביל לענות אמן צריך יותר כוח מבשביל להגיד לבד את התפילה. כשאני אומר לבד, יש בזה איזשהו, יש לי איזה חלק בזה. כשאני עונה אמן, הביטול הוא יותר גדול. אין לי כוח בשביל. ואפשר, זה העניין, לפי ענייננו בעבודה, פה הוא מסביר בכלל את כל הנושא של התפילה, כל הנושא של התפילה כולו, חז"ל אמרו שאת התפילה תקנו במקום התמידים. אני צריך להבין את זה, מה המשמעות של זה, כי זה לא... זה לא נכון שכשהקריבו את התמידים לא התפללו, זה מפורש לא נכון. כשתקנו את נוסח התפילה, התחילו להקריב את התמידים. אנשי כנסת גדולה, שלקחו את התפילה האישית של כל אחד והכניסו אותה לתוך, פעם היו מתפללים רק תפילה אישית. כל התפילה הייתה התבודדות, לא הייתה תפילה אחרת. כך כתוב ברמב"ם, בהלכות תפילה. כשחזרו מגלות בבל, אנשי כנסת גדולה תקנו נוסח תפילה, כי אנשים היו משתבשים בלשונם, היה להם קשה. ואז חזרו מהגלות והתחילו להקריב קורבנות, ואז התחילו להתפלל את התפילות האלה, ערב בוקר צהריים. אז מה זה במקום? במקום, בעצם לא כתוב שזה במקום, כתוב שתקנו את הזמן של התפילות כנגד התמידים. זה מה שחז"ל התכוונו, שהם אמרו תפילות כנגד תמידים תקנו, זה לא שתקנו את התפילות במקום הקורבן, אלא שתקנו את זה כנגד הקורבן. אף על פי כן, אנחנו, יש תפילות שאנחנו אומרים שיש שפתותינו חשוב כאילו הקרבנו, אנחנו אומרים את זה על אמירת קורבנות, לא אומרים את זה על התפילות עצמה. גם בתפילות עצמן יש הרבה בספרי מוסר, בספרי יראה, שמדברים על התפילה ואומרים שלפני התפילה צריך לערער בתשובה, כי בתפילה אתה הולך להתקרב, אתה הקורבן, ואם יש בך מום, אז אתה לא, אי אפשר להקריב אותך, אי אפשר לקרב אותך. זה הכל נראה כאילו שהתפילה באה במקום הקורבן. אז מה העניין? יש בזה איזה עניין שהתפילה באה במקום הקורבן, וזה לא מובן לגמרי. כאן הוא מסביר את זה, לפי איך שהוא מסביר, לא קשה שום דבר. אפשר העניין לפי ענייני, זה העניין לפי ענייננו בעבודה, הדעית הבריה מהמנה, בפרשת בהר, בדף קופתת עמוד ב', שקורבנות אי אפשר להקריב בזמן הגלות, מפני שהקורבן עולה עד בחינת יצירה ובריאה. מה זה הקורבן שעולה? הקורבן, הגוף של הקורבן נשרף על המזבח, הנפש של הקורבן היא עולה לחיות שבמרכבה. כל החיות, כל הבהמות והחיות בעולם באים מפני שור שבמרכבה. כשמקריבים קורבן על המזבח, אז הנפש של הבעל חי עולה ומתקלל במלאך שנקרא פני שור שבמרכבה. ויש מרכבה בעולם היצירה, יש מרכבה עליונה יותר בעולם הבריאה. והקורבן נכלל שם במקומות האלה, ושם יש פגם בייחוד בזמן הגלות. אנחנו אומרים, זובח לאלוהים יוחרם, בלתי להשם לבדו. אסור להקריב קורבן גם למלאך, השוחט לשם מיכאל השר הגדול, אז הקורבן שלו זה תקרוב את עבודה זרה וצריך לזרוק את זה, אסור אפילו למכור את זה לגוי, זה אסור בהנאה. מיכאל הוא לא עבודה זרה, מיכאל הוא מלאך קדוש, אבל מי ששוחט קורבן למיכאל, הוא עובד עבודה זרה. אז איך בכלל מותר להקריב קורבן, אם אנחנו אומרים שהמקום שהנפש של הקורבן עולה, זה המלאכים של המרכבה? מה העניין בזה? אז העניין בזה הוא שהיות שהקדוש ברוך הוא נתן מצווה לבנות מזבח לשם השם ולהקריב את הקורבנות על המזבח, אז הוא נתן גילוי אלוקות כזה בעולם הבריאה, בעולם היצירה, מתי שהבן אדם מקריב קורבן, שהגילוי אלוקות שם הוא שבאותו רגע אין אישיות של המלאך בפני עצמו. המלאכים של המרכבה הם מפסיקים להיות מישהו, יש להם את הביטול של עולם האצילות. כתוב ב... כל זה מרומז במאמר חז"ל, יש על זה אריכות שלמה מבעל התניא, היום היה ההילולה שלו, כ"ד בטבת. הוא כותב, הוא מביא מאמר חז"ל, זה צריך להיות בתורה אור פרשת השבוע הבא, אם אני לא טועה. נראה לי, אור פרשת שבוע הזה, אני לא אסתכל. הוא מביא מאמר חז"ל שכתוב, מיום שנברא העולם לא היה מי שקראו לקדוש ברוך הוא בשם צבאות, עד שבא חנה וקרא לקדוש ברוך הוא בשם צבאות, שנאמר השם אלוקים, השם צבאות, אם ראו תראה בעוני אמתך ונתת לאמתך זרע אנשים, אז היא נודרת את הנדר שהיא תביא אותו, שהיא יישב עד עולם בבית השם, ובגלל זה הביאה את שמואל אחר כך שילמד אצל אלי. שם כתוב השם צבאות, וצבאות בפשטות, השם צבאות זה השם שיש לו הרבה צבאות, הרבה צבאות של מלאכים. אבל מצד שני אנחנו רואים בהלכה שצבאות זה שם השם ממש, כי כל הכינויים כולם, אם מישהו מוחק אותם אז אין עליו שום חיוב. מישהו מוחק את המילה רחמן, אפילו במקום שכתבו השם הרחמן, אז הוא מחק כמו שהוא מחק דברי תורה, זה לא לכתחילה. אבל אם הוא מוחק את המילה צבאות במקום שכתוב השם צבאות, מקום שמתכוונים לקדוש ברוך הוא, אז הוא חייב מלכות. יש לו דין של מוחק את השם. זאת אומרת שהצבאות האלה שבהם הוא נקרא, הם זה בעצם קוראים לו על שמם. מה קרה? אז הוא מסביר שם שהנביאים עם הקדושה שלהם, הם המשיכו את הגילוי אלוקות שיש בעולם האצילות גם לעולם הבריאה וגם לעולם היצירה. ואז חלה גילוי שכינה כזה על ריבוי הצבאות, שהשם שלהם הופך להיות שם קדוש, כמו שם הוויה ושם אלוקים וכל השמות האלה. עד כדי כך. אבל כל זה בזמן שבית המקדש קיים, והיה נבואה, ואחר כך היה בית המקדש השני, שבתחילתו על כל פנים היה נבואה. אבל אחרי זה, כשבית המקדש השני נחרב, וגם אין בית מקדש וגם אין נבואה, אז הייחוד הזה הסתלק. הייחוד הזה נפגם. וכשהייחוד הזה נפגם, אם מקריבים קורבן, אז זה נחשב כאילו שקריבו קורבן למלאכים. ואת זה אסור לעשות, כך כתוב בתיקוני זוהר. מה שאין כן התפילה, אז מה מחליף עכשיו את הקורבנות? התפילה. למה תפילה כן? התפילה עולה עד לאצילות. התפילה לא משנה בלי שום מתניה, לא משנה אם יש בית מקדש או אין בית מקדש. התפילה תמיד מגיעה לעולם האצילות, ולשם לא הגיע הפגם, לכן גם בזמן הגלות יכולים להתפלל. כך כתוב בראיה מהמנה בזוהר, בפרשת בהר. כי אלמלא... עכשיו הוא מסביר, זה אריכות, אני חושב שנספיק.
למיקה.
אסור להיות זקן, רבינו אמר שאסור להיות זקן, מה אני עושה? הרוב שלי לא חסים. על כל פנים, עכשיו הוא מסביר ככה, הוא מסביר את העניין של הקורבנות על חטא, את התפילה, אם מלא חטא האיש בדבר מדברי העולם, אם הבן אדם היה חוטא, היה, כל החטא היה רק להתמודד עם החשיבה, עם המחשבות, אבל הוא לא היה חוטא אפילו עם אצבע קטנה. אם בן אדם חוטא עם אצבע, עם ציפורן, עם שערה, אז הוא כבר חוטא עם משהו מענייני העולם. כל שכן אם הוא, אם הוא ממש חוטא עם ענייני העולם, אז ודאי שהוא, ודאי שהוא חוטא, אם הוא, אם הוא חוטא עם דברים שמחוץ לגופו. אבל אפילו אם הוא רק, רק עם הגוף שלו, אז הוא כבר, אפילו עם הפה, רק בדיבור, זה כבר נקרא כמעט שפתה רב עם מעשה, נקרא שהוא חוטא עם ענייני העולם. אבל אם הוא לא היה חוטא עם ענייני העולם, למרות שגם אז הוא פוגם פגם גדול, אבל בכל אופן הפגם הוא לא כזה גדול, לא היה נפגם ונתרחק כל כך. עכשיו הוא מסביר מה זה, מה זה העניין הזה של ה... למה אם הוא חוטא עם ענייני העולם זה יותר גרוע מה שאם הוא חוטא בלי ענייני העולם, כי כל עניין אחרת נשתלשל מן השבירה, בלי זה אנחנו נחנק פה, אבל כבר נגמר השיעור. והחדשות הקרוב. עוד מעט שבע ורבע, תגידו ברוך שפטרני גדול. אולי פעם נזכה ללמוד לא במרתף, לא יודע. כל עניין החטא משתלשל מן השבירה. עכשיו, בעצם צריך לחזור עכשיו לדוגמאות שנתתי קודם. איך זה שבן אדם יכול בכלל לחטוא? זה קושייה חסידית. בעצם בזוהר כתוב, הקושייה הזאת כתובה בזוהר. ונפש כי תחטא, אז כתוב בזוהר, ונפש כי תחטא בתמיה, נפש יכולה לחטוא? איך זה שנפש יכולה לחטוא? ושמעה קול עלה. הרי השביעו אותו, לפני שהוא נולד, השביעו אותו, שהוא יהיה צדיק, איך הוא יכול לחטוא? מי זה עובר על שבועה? אז הזוהר מסביר שאם בן אדם רק עדיין לא גילה בקרבו את הרוח, הוא רק בבחינת נפש, אז הוא עדיין עומד על מקום כזה שהוא יכול לחטוא. מה המשמעות של זה? מה הזוהר מתכוון? אם בן אדם, העבודה של הנפש זה עבודה של בן אדם מקבל על עצמו החלטה, החלטה שככה הוא מתנהג. זה לא שבפנים משהו השתנה אצלו. בפנים הוא נשאר אותו דבר, רק הוא החליט. מדבר כזה אפשר ליפול. אבל אם הוא מגיע לבחינת רוח, זאת אומרת שהוא כבר מזדהה עם הרגש שלו. הוא כבר אוהב, הוא כבר נמשך, הוא כבר מתגעגע, אז מזה הוא לא נופל. אלא אם כן זה היה מדומיין, אבל אם זה אמיתי, אז מזה הוא לא נופל. בגלל שהוא רק היה נפש, לכן הוא יכול לחטוא. זאת אומרת שגם את השבועה שהשביעו אותו, הוא לא יפנים עד הסוף. הוא יודע שהשביעו אותו, אז הוא מחליט שהוא לא יעבור על השבועה. אז זה לא מפחיד אותו לעבור על השבועה. זאת אומרת, במילים אחרות, זה כמו שדיברנו קודם, זוכרים את הבחור אצל הפסיכיאטור? זוכרים אותו? מה דיברנו קודם? שהבן אדם, הוא רואה את הכל, הוא רואה, יש לו עיניים בריאות לגמרי. אפשר לבדוק לו את העיניים, יש לו עיניים בריאות. המוח שלו לא בריא. הוא רואה דבר אחד, והמוח שלו קולט משהו הפוך לגמרי. בכלל לא את אותו דבר. אותו דבר אצלנו. האמת היא שהשם נמצא בכל מקום, בכל סיטואציה, ותמיד, והוא תמיד מדבר איתנו, ותמיד מראה לנו את הדרך להתקרב אליו. אנחנו שומעים קולות אחרים לגמרי. אנחנו רואים עולם, רואים פיתויים, רואים... כל הפיתויים האלה זה דיבורים של השם, שהוא אומר לנו, תראה לאן אתה הולך להגיע עוד מעט. כי אשר ייסר איש את בנו, השם אלוקיך מייסריך. ובמקום זה, מה אנחנו מבינים? אנחנו מבינים שהוא אומר לנו באמת, כאילו הוא רוצה באמת לייסר אותנו. או בגשמיות או ברוחניות עם ניסיונות. וגם ניסיון, כתוב ברשב"ם בבראשית, כתוב שניסיון מגיע לפעמים לאדם בתור עונש. ובמקום להבין שזה רק וכאילו ליישר אותנו, אז אנחנו מבינים, אנחנו הולכים עם זה, כאילו מפתים אותנו, אנחנו מתפתים. זה סימן שאנחנו אחרי שבירה. המוח שלנו נשבר. וזה משתלשל משבירת הכלים שהיה למעלה, בעולם העליון. אם לא היה שבירה, לא היה אפשרות לחטות. על משהו השתבש אצלנו. זה העומק של דברי חז"ל, שאין אדם חוטא, אלא אם כן נכנס ברוח שטות. כל עניין החטא השתלשל מן השבירה, והשבירה הייתה מפני שקיבלו יותר מכפי יכולתם לקבל כנודה. השורש של השבירה, גם בנפש, אם לוקחים מישהו ומפמפמים לו את הדמיון יותר מדי, אם לא נותנים לו להתקדם בקצב שלו, בקצב איטי, ללכת לאט לאט, נגיד לו בבת אחת, כאילו, אז קורה לו מה שקורה לו, זה שבירת הכלים. על פי פשוט יכול להיות, עכשיו הוא מסביר למה באמת, למה הכלים למעלה לא יכלו לצמצם את האור. מה קרה? למה הם נשברו? כי הם לא יכלו להכיל את האור. באיזה אופן הם כן היו יכולים להכיל את האור? מה היה התפקיד של הכלים? לקבל את האור ולהעביר אותו פאזה כלפי מטה. כן, להעביר אותו טרנספורמציה כלפי מטה, לקבל אור שהוא יחסית אינסופי, ולהעביר אותו לממד כזה שאנחנו נוכל לקבל אותו. אבל בגלל שהם אלוקיים והם בעצמם אינסופיים, היה להם קשה לעשות את זה. ככה הוא מסביר. זה פלא נפלא ההסבר הזה. על פי פשוט יכול להיות, הוא אומר, כיוון שגם את הכלים ואת הצמצום עשה השם, וגם הם האלוקותו התברך, יציל השם, לכן לא יכלו לצמצם כל כך, וקיבלו ללא צמצום והגבלה. הכלים האלה, איך זה נקרא בקבלה, בעולם הנקודים, אלה שקיבלו ריבוי אור, הם קיבלו ריבוי אור בגלל שהם אלוקיים, אז הם לא יכלו לא לקבל ריבוי אור. זה כמו אחד ש... איך כתוב? במשלי כתוב? איפה כתוב שאחד שמצא דבש שלא אכל יותר מדי? איפה הפסוק?
מה? דבש מצאת אכול דייקה.
אכול דייקה. פן תסבענו והקטע. זאת אומרת, יש לפעמים שהבן אדם מרגיש את המתיקות והוא לא יכול להפסיק. אז אומרים לו, תשמע, תעצור את עצמך. וזה בכלים של עולם התוהו, כביכול, הוא עושה האנשה, הוא עושה אותם כאילו, מלביש עליהם אישיות, זה לא ככה. אבל רק בשביל לסבר את האוזן, זה כאילו הם לא יכלו להתאפק. וקיבלו ללא צמצום והגבלה. וכשנשברו ונפלו, ושם בהתרחקותם יכול היה להתווסף עליהם לבוש וצמצום יותר. כשהם רחוקים אז הם כבר יכולים לצמצם. אבל אז נהיה צמצום כזה גדול עד שמחלק החיצוניות שבהם נעשה סתרה אחרה, רחמנה ליצלן, ואז נהיה החלק הרע עזב אותם, ואז יכול מן הטוב שבהם לברוא עולם התיקון, שהוא בצמצום והגבלה שיקבלו רק לפי יכולתם לקבל. כל הקטע הזה הוא נראה כמו הערת שוליים כזה. לכן גם האדם שפוגם חס ושלום, אם פגם רק בעצמו, כיוון שגם הלבוש וההסתר שעשה בזה מעצמו הוא, והוא טרם שחטא עוד לא התרחק כל כך, לכן אי אפשר לו לעשות מעצמו הסתר גדול. אדם שחוטא במחשבה, היות שהמחשבה היא מחשבה שלו, והוא יהודי, שעד היום הוא עוד לא חטא, הלוואי עלינו שיכולו להגיד עלינו דבר כזה, הוא יהודי שעד היום הוא לא חטא, הוא רק חוטא במחשבה עכשיו, המחשבה הזאת הרעה לא יכולה כל כך להסתיר עליו, שמהיום והלאה את כל הגילויים שצריך לקבל, הוא יקבל דרך מחשבה מעוותת, כמו שתיארנו היום בהתחלה. זה לא יכול לקרות. מה שאין כן, כשהוא חוטא עם דבר מדברי העולם, ואז חלק קדושתו ונפשו שפי קרבו יתרחק ממנו לעולם, הרי הוא השקיע, בדיוק כמו שפעם דיברנו את זה על מצוות. בנאדם שמשקיע במעשה מצווה, אז את האנרגיה הזאת הוא נתן מתנה לקדוש ברוך הוא, זה הפך להיות אלוקות ממש. וכשבנאדם משקיע במעשה עבירה, אז את החלק הזה הוא נתן מתנה לסתרה אחרה, זה הפך להיות סתרה אחרה. ממילא זה כבר יכול להסתיר עליו. זה יכול להסתיר עליו, יכול לעשות שם קליפה גסה והסתר גדול, ותשובתו יותר קשה. ועל זה הוא אומר עכשיו איך לתקן את זה. ואז הוא מגיע לקורבנות, ולפי זה הוא מסביר למה התפילה יכולה לתקן גם במקום שהקורבן לא יכול לתקן. הגמרא אומרת, קשה עכשיו להתחיל, זה עניין חדש לגמרי, אבל רק סיפור קצר על העניין הזה של שלא יכול להתאפק. נזכיר לי סיפור קצת שייך, קצת לא שייך. היה בעל התולדות יעקב יוסף, שהתלמיד של הבעל שם טוב, אומרים שהוא דיין בוגר יותר מהבעל שם טוב, סיפור שלם איך הוא התקרב אליו. באחד הפעמים שהוא בא לבעל שם טוב, אז הבעל שם טוב אמר לו, אתה רב של עיר, אתה מבקר לפעמים בתלמוד תורה? אמר לו לא. אז הוא אמר, איך זה שהרב לא מבקר בתלמוד תורה? טוב, אז הוא בא, הוא הלך לבקר בתלמוד תורה, הוא נכנס לכיתה, והיה ראש חודש, ובראש חודש היה מנהל כזה שבראש חודש היו לומדים עם הילדים בכיתה את הפרק בתהילים ברכי נפשי את השם. ואז הוא נכנס ומקשיב איך שלומדים, ואז ילד אחד שואל, הוא לא מבין. באמצע הפרק כתוב מה רבו מעשיך השם. כתוב, לפני זה כתוב פרטים, פרטי פרטים, מרים הגבוהים לילים, סלעים החסל השפנים, וזה. אחר כך יש מה רבו מעשיך השם. אחר כך עוד פעם, זה היום גדול רוחב ידיים, עוד פעם פרטים, פרטים, עד הסוף. מה רבו מעשיך השם צריך להיות כתוב או בהתחלה בתור פתיח, או בסוף, בסוף בתור סיומת, מה זה באמצע? אמר לה, המורה, מה אתה לא מבין? דוד המלך רצה להגיד את זה בסוף, אבל הוא לא יכול להתאפק. ונתן צעקה באמצע, מה רבו מעשיך השם? אז אני לא יודע, ככה מסיימים את הסיפור שהבעל התולדות הבין שהבעל שם טוב רצה לגלות לו את הפירוש הזה. אז הוא שלח אותו לשם. אבל כל פנים, אז יש לפעמים שזה מתוקן, שזה מצב מתוקן, שזה סביר שבן אדם נותן צעקה כי הוא לא יכול להתאפק. יש עוד סיפור חסידי שהיה רב ישראל מצ'ורטקוב. לא יודע אם שמעתם את השם הזה, הוא היה יהודי עם עשרות אלפי חסידים לפני השואה, אבל הכל שם נמחק. הוא היה עסקן ציבורי גדול, החפץ חיים אמר לה דברים, והוא היה תמיד חכם עצום. אצלו בבית הכנסת היו מתפללים בשקט. החזן היה מסיים כל קטע בקול, אבל לא עשו. הגיע אליו פעם איזה מישהו ששהה בחוץ לארץ, היה חסיד מחסידי קרלין מטבריה. שהיה בחוץ לארץ, הרגל העסקים שלו, וביקש רשות להתפלל בשבת שם, אז הוא אמר לו, כן, למה לא? מה, אתה רוצה להתפלל? מה הבעיה? אז הוא אמר, אבל אני צועק בתפילה, קרלין. אז הוא אמר לו, לא, אצלנו אתה תבלבל את כולם, אצלנו זה לא נהוג, אם כולם צועקים, אז כולם צועקים, אף אחד לא צועק, אז אף אחד לא צועק. אחד צועק וכולם בשקט, אז כולם התבלבלו. טוב, אז הוא התפלל עד שהגיע לנשמת כל חי. התפלל בשבת, בשקט, הגיע לנשמת כל חי. הוא נתן שאגה את כל הנשמת. אחרי שבת הוא בא לבקש סליחה. הוא נכנס לזה, לאותו רבי ישראל, ואמר, אז אמר לו, נו, ואם יהודי צועק בתפילה, צריך לבקש סליחה. אז הוא אמר, אבל אתם אמרתם לי ש... הוא אמר, צעקות מוזמנות מראש לא גורסים אצלנו. אבל אם לא יכלת להתאפק וצעקת, אז זה בסדר גמור. אז זאת אומרת, זה הצד הטוב שבעולם הטוב. שלפעמים בן אדם מותר להרשות לעצמו שהוא לא יכול להתאפק, אבל בדרך כלל העבודה צריכה להיות, המוטו הכללי של העבודה הזה, הצנאי הלכת עם אלוקיך. לפרגן לעצמי את מה שמתאים לי עכשיו. לא לפרגן לעצמי את מה שעוד לא לפי המדרגה שלי. צריך לחשוב על זה. אבל עוד לא גמרנו את העניין, אז אי אפשר עוד להסיק מזה שום מסקנה. נשאיר את זה ככה. על כל פנים, מה שלמדנו היום, מה שלא למדנו פעם הקודמת, זה שעם התפילה עושים תיקון יותר גבוה מהקורבנות. וצריך ככה להתייחס לזה. בן אדם מתפלל הוא בית המקדש, והוא מתקן מה שעם הקורבנות אי אפשר לתקן.
אבל מצד שני, כן אנחנו רוצים לחזור לבית המקדש, אז כנראה גם הקורבנות...
התכלית הוא לתקן גם את העולמות הנמוכים, לא רק לתקן את התפילה שלנו שתעלה לעצינות. זה אפשר לעשות רק בית המקדש. לתקן גם עוד פעם, להחזיר את הגילוי אלוקות, כמו באצילות, שיהיה פה, זה רק כשיבנה המקדש, זה לא עכשיו. טוב.